אז הנה זה שוב קורה לי, אני מקליט פרק והוא פתאום נהיה סופר אקטואלי אחרי ההקלטה. זה קרה לי עם עידו ג'ינו, שכמה ימים אחרי ההקלטה פורסם שהוא עוזב את רפיד, או רפיד API, כמו שהיא נקראה פעם, החברה אותה הוא הקים. לפני שבועיים פחות או יותר אני מקליט פרק וכמה ימים אחר כך כלכליסט מפרסמים שהחברה כבר לא נחשבת לחד קרן. החברה איבסטו של יניב ברטלה, בכלכליסט פורסם שאחת מבעלות המניות של החברה, שותפות המו"פ שורטק, מכרה את ההחזקות שלה בווסטו, בהנחה לסיבוב הקודם, שהיה מיליארד דולר, אחר כך נודע לי שזה לאחד מבעלי המניות הקיימים, אז בסופו של דבר יניב דיבר איתי, דיבר עם כלכליסט, נתן להם עוד סקופ על זה שהחברה יוצאת לגיוס גדול בשווי של בין מיליארד וחצי ושני מיליארד דולר, והנה האימייל שיניב שלח לעובדים שלו, בבוקר הפרסום, והוא ביקש שאני אקריא אותו. בוקר טוב לכולם, כחלק מהצמיחה של החברה, אנחנו מקבלים תשומת לב מהתקשורת הכלכלית והעסקית, לגופו של עניין. בשבוע שעבר נחתמה עסקת סקנדרי, בשותפות המו"פ שורטק מכרה את שארית החזקותיה בחברה, תמורת פי 15 על ההשקעה המקורית שלה. שורטק כבעלת מניות מכרה את ההחזקה שלה בחברה, בהנחה של 20% על השווי של CFC, שעמד על מיליארד דולר. חשוב לציין, כאשר בעל מניות מוכר את החזקותיו בשוק המשני, כלומר לא כחלק מסבב גיוס של החברה ולא בבורסה הציבורית, המכירה תמיד תהיה בהנחה משווי החברה, כפי שנקבע בסבב הגיוס האחרון שלה, מאחר שזו הדרך של בעל המניות למכור את ההחזקות שלו שלא במסגרת סבב גיוס. שורטק היו בעלי מניות מאוד קשים בהתנהלות השוטפת שלהם מולנו. והתמודדות עימם חשפה מאפיינים שלעיתים יכולים לכאורה להצביע על מניעים שאינם עולים בקנה אחד עם התנהלות תקינה של חברה ציבורית בישראל. בעקבות זאת פעלתי באופן אישי כדי לוודא שהמחירה של מניות שלהם תהיה ודאית. הקונה הוא בעל מניות קיים שלנו, מה שמגדיל עוד יותר את אמון השוק ובעלי המניות בנו. לגבינו, החברה כבר התחילה תהליך של גיוס לפי שווי משמעותית גבוה מזה של הגיוס הקודם, סיבוב גיוס שהסתיים בחודשים הקרובים. אנחנו במומנטום מאוד חיובי והקטר של וסטו דוהר קדימה, כולנו מבינים מה אנחנו בונים בווסטו ואת המשמעות של המסע הנפלא הזה אליו יצאנו לפני 5 שנים. לא צריך תמיד להתייחס לחמורים שנוערים בצד הדרך, אני אוהב את כולכם, יניב. אגב, היום ה-8 במאי, זה היום שבו זה התפרסם, כבכל שנה נחגג יום החמור העולמי, זהו יום המוקדש להכרה בחמור והבאת תשומת לב למאפיינים הרבים שלו. מי החמור בסיפור הזה? אני אשר לכם. אז הנה הפרק שהוקלט לפני הפרסום הראשון והשני, אחרי שתאזינו, נראה לי שתסכימו איתי שמדובר ביזם בכלל לא שגרתי, שהגיע להקלטה עם שורץ וקפקפים, נשים מוזיקה, נראה לי שתהנו. אז שלום ליניב ברטלה, מנכ״ל ומייסדי וסטו.
אהלן.
מה קורה?
טוב, מצוין, תודה.
אתה בחופש בארץ? בגלל זה אתה עם כפכפים ושורץ?
בכל פעם שאני בארץ אני עם כפכפים ושורץ, למרות שאני גר פה, כן. הרבה מאוד נסיעות, אבל כל פעם שאני בארץ כפכפים.
אתה רוצה לנהל את הרעיון הזה בשוודית?
אני יכול לנהל.
אתה יכול, נכון? כי הסתכלתי על הלינקדאין שלך לפני שהתחלנו, וגם למדת שם בגוטבורג?
נכון.
וגם העבודה הראשונה שלך הייתה אצל יצרנית בשם פוסיידון.
נכון מאוד, יצרנית ציוד צלילה.
ואתה גם צולל.
אני גם מדריך צלילה.
מדריך צלילה.
נכון.
אז מה, איך התגלגלת לשוודיה, לצלילה, ומה...
תשמע, קודם כל, שפו על הבדיקת רקע המקיפה.
רק מסתכלים בלינקדין, אחי, זה לא איזה משהו...
זה מרשים, זה מרשים. אז כן, קודם כל גרתי 10 שנים בשוודיה.
אוקיי, למה? מה הבאת שם?
גררה אותי לשם שוודית.
אוקיי.
זה קורה. כן. וקרנו בארץ.
מה, מתנדבת בקיבוץ?
נכון מאוד.
אוקיי.
קיבוץ חוקוק.
חוקוק?
מכיר?
שמעתי, בצפון.
נכון, נכון. מעל נחל עמוד.
אוקיי.
צופה על כל נחל עמוד, שמורת נחל עמוד, מקום
עושה. אזור מדהים, כן.
אז כן, הכרנו בקיבוץ אחרי השחרור. ונשארתי קצת ככה לעבוד איתה בקיבוץ.
מאפל חם?
לא, אני הייתי בבקר.
אוקיי.
בקר. רדפתי רחוב על סוסים, רדפתי אחרי פרות.
קאובוי.
נכון, נכון, נכון. יש פרות לחלב, יש פרות לבשר.
אז אתה התעסקת בבשר?
היום אני טבעוני, אגב.
וואה.
כן, הכרנו בקיבוץ. היה ברור שבשלב מסוים זה משהו שצריך להתקדם ממנו, ולה... כנראה יהיה יותר נוח ללמוד בשוודיה, בשוודית, גם לי, מאשר לה בישראל בעברית.
אוקיי.
והחלטנו לנסוע ביחד לשוודיה.
מה, עד כמה קשה שוודית?
תשמע, אבא שלי גרמני. אז גרמנית שמעתי בבית.
טוב.
אז איפשהו יש קרבה, תפסתי את השוודית, אבל כדי ללמוד בשוודיה, באוניברסיטה, אתה צריך שיהיה לך כמו בגרות בשוודית. אז עשיתי בגרות בשוודית, למדתי שוודית. והתחלתי ללמוד, למדתי מתמטיקה. ואחר כך עשיתי אותו בפיזיקה. והתחלתי לעבוד כפיזיקאי בפוסיידון, שמייצרת ומפתחת ציוד צלילה.
אז איך למה צריך פיזיקאים בחברת ציוד צלילה?
אז במערכות צלילה יש לחצים וזרימות מאוד מאוד אקסטרימיים של גזים. וזה דורש הרבה תכנון. משם התחלתי להתקדם, ניהלתי בשלב מסוים את כל הפיתוח, וגילו שיש פה איזה ישראלי שגם יודע לעשות עסקים, אז שמו אליי את כל הפיתוח עסקי של החברה.
איזה סוג של פיתוח עסקי עושים בחברה לציוד צלילה?
זה די מדהים, כי בתקופתו, באותה תקופה התחילו...
אנחנו מדברים תחילת שנות ה-2000, כן?
אנחנו מדברים תחילת שנות ה-2000, נכון? הרבה מאוד יזמים מהגוש המזרחי המתפורר התחילו להגיע לשוודיה, שזה די קרוב. עם המצאות שלהם, של איזשהו סקראבר בבית חולים, שאפשר להשתמש איתו לצוללת וכל מיני, ואמרו, אין עם זה לעשות, תנו את זה ליניב, יניב ידע מה לעשות עם זה. התחלתי לעשות הסכמי לייסנסינג איתם. ולאט לאט החברה התחילה לעשות מזה כסף, אז התחלתי גם להשקיע דרך החברה. בניתי שם מרכז יזמות כזה. ואחרי 10 שנים בשוודיה אמרתי, אוקיי, עשיתי את שלי פה, חזרתי לארץ, והגעתי...
עם השוודית או...
אז עם השוודית עשיתי לה... יבוא אישי, אבל בשלב מסוים התקדמתי גם אישה.
אוקיי, קורה.
נכון.
סטטיסטיקה.
אין מה לעשות. אוקיי. בעיקר בתל אביב.
נכון.
והגעתי למקורות. מקורות גייסו אותי, כעובד חיצוני כדי להקים את קרן ההשקעות של חברת מקורות.
אוקיי.
חברת מקורות, יש קרן שמשקיעה בסטארט-אפים.
אז נשארת בעולם המימי.
נשארתי בעולם המימי, אבל הפעם... בחוץ. וכן, שם הקמתי וניהלתי את קרן ההשקעות של החברה. הרבה מאוד רגולציה מול הממשלה, הצעות מחליטים כדי לקבל אפשרות להשקיע בסטארט-אפים בכלל. הקרן היום מאוד מאוד התפתחה. בזמני עשינו שיתופי פעולה והשקעות עם 16 סטארט-אפים. אחד מהם אפילו גם החברה עשתה איזשהו אקזיטון קטן. זהו, משם המשיכה הקריירה להתפתח בכמה וכמה חברות.
ראיתי חברות משוגעות. קונסיומר פיזיקס זה חברה משוגעת, ברור.
חברה מדהימה.
אוקיי, תספר ככה בשתי מילים מה החברה עושה או עשתה.
קונסיומר פיזיקס עדיין עושה בהצלחה מאוד גדולה, בעצם הצליחה לקחת ספקטרומטר, שזה מכשיר מעבדתי גדול, שבעצם מודד את התרכובת של החומרים, להקטין אותו לגודל שכמעט קוביית סוכר.
כלומר, זה מכשיר ש... רואה את הצבעים, נכון?
נכון, יש שם משהו מנתח ספקטרום של החזר אור שהוא שולח לכיוון החומר שאותו הוא מנתח, ויודע מתוך זה לבצע כל מיני הערכות של מה שיש בתוך אותו מוצר. זה יכול להיות למודד גבינה, אתה יכול למדוד את רמת השומן, פחממות, סוכרים, לחות.
וזו הייתה, אני זוכר כשזה יצא והיו סרטוני וידאו מגניבים בטירוף, אוקיי? אמרנו... נגמר סיפור, מעכשיו אנחנו לא קונים שום מוצר מאכל, או לא מזמינים שום מנה במסעדה, בלי שאנחנו
נכון,
מפנים היום. את הספקטרומטר הזה, ורואים כמה קלוריות וכולי יש במנה.
נכון, אז היה באמת שני כיוונים שהחברה לקחה, אחד שהוא יותר B2B, חקלאות וכולי, שזה הכיוון היום שמאוד מאוד גדל, והיה כיוון שהיה קשור ל-B2C, שתעשיית הטלפונים שאל מולם, גם עבדנו, קיבלה, אבל לא הייתה מסוגלת לאמץ את זה בצורה מאוד מאוד רחבה. ה-use cases היו מאוד vague, אבל היו הצלחות נקודתיות עם מערכות של B2B2C, זאת אומרת, התמאה שלהם בכל מיני מערכות אחרות, שבסופו של דבר מגיעים לקונסיומר. הפאץ שהחברה בסופו של דבר בחרה, הוא יותר האג-טק ללכת ל... היום יש שימושים מאוד נרחבים של המכשיר הזה בהרבה מאוד תעשיית החקלאות, כמו למדוד את רמת הסוכרים לפני שקוצרים, או בתעשיית הענבים, בתעשיית...
בוצרים, כן.
נכון, ושם יש עוד ועוד ועוד אפליקציות, החברה גדלה יפה מאוד כרגע.
רגע, וזה היה בעצם תפקיד שלך בתור מישהו סמנכ"ל פיתוח עסקי, להגיע אני, לחברות האלה לנסות לעשות שיתופי פעולה?
אני הכנסתי בשלב יחסית מוקדם, שקודם כל היה צריך לבנות את הבסיס של הפיתוח העסקי, לבנות את כל ה-value prop. באותו זמן גם החברה גדלה עם הרבה מאוד פרודקט, והתעשייה בעצם התחילה לאמץ את זה בכל מיני כיוונים. אני חושב שאחד מהדברים שאני טוב בו, באותם, וגם רואים את זה לאורך הקריירה שלי, זה להיכנס לחברה בשלב מוקדם, לזהות לאן צריך לקחת את הדברים, ולשבת על הבולדוזר ולדחוף קדימה.
רגע, וכשעבדת שם, אני מניח שניסיתם לדבר עם חברות כמו אפל וסמסונג וכל החבר'ה האלה, למזר את זה עוד יותר ולהכניס את זה למכשיר הטלפון שלנו, למה זה לא הצליח?
אז קודם כל, אני לא יכול לנקוב בשמות ספציפיים של מייצרני טלפונים, אבל אפשר להגיד שעם כל העשרה הגדולים היינו בשלב כזה או אחר של עבודה, בסופו של דבר גם יצא טלפון.
באמת?
כן.
איזה?
חיפוש מהיר ביוטיוב יגלה אפילו את סרטון ההשקה שהיה באחד מה-CES'ים הגדולים. אני חושב שבסופו של דבר החברה הגיעה למקום, היא הייתה עדיין יחסית early stage, והייתה צריכה להשקיע יחסית הרבה out of pocket כדי לדחוף את הכיוון הזה, אבל זה היה אימור גדול מדי, ולכן ההחלטה הייתה, בוא נלך לכיוון ה-B2B, מה שנקרא, נגיע ל-B2C בעדה.
בעדה.
כן.
כי נשמע כמו, בוא נגיד ככה, רכיב חומרה ותוכנה שיכול להיות מאוד מאוד רלוונטי להרבה מאוד אפליקציות, קונסומר.
אז אני יכול להגיד לך, אתה נגעת בדיוק בנקודה הכואבת שבעיניי היא מה שגם בסופו של דבר גרם לי להתקשר לבן ואלון לקראת ההקמה של וסטו, שני חברים מאוד טובים, ושאלו אותי מה רוצים לעשות, אז אמרתי להם, קודם כל, לא חומרה.
הגיוני.
אני רוצה שתהיה חברה שאפשר לשבת עם לפטופ,
כן?
ולנהל אותה בקפקפים איזשהו חוף, וזה בסדר. וכך התחלנו.
יש רעיון עם השותף של דוקטור דרי בפיתוח של ביטס, של האוזניות של ביטס, אז הוא אומר, אתה יודע למה קוראים ל-hardware? Because it's fucking hard.
נכון.
אז אין מה לעשות.
נשמע, זה קווי ייצור, והעברה מפיתוח לייצור, ושרשראות הספקה שלא נגמרות, אני לא רוצה לגעת בזה יותר.
אז אתה החלטת לעבור גם מהארדוור לסופטוור, אבל גם מחברות מאוד רטובות לתחום שנשמע על פניו הכי יבש בעולם, ביטוח.
אגב, ביטוח זה רמה אחת, ויש מעליו עוד רמה שנקראת ביטוח משנה, שזה אולטרה לא סקסי.
כן.
רוב האנשים, אגב, אני עד לפני 6 שנים לא ידעתי שביטוח משנה בכלל קיים. אז רק to set the stage, ביטוח משנה זה המבטח של המבטחים.
אוקיי, בעצם כל חברת ביטוח שאתה כלקוח מתקשר איתה לביטוח דירה, ביטוח רכב, מבטחת את עצמה אצל מבטח משנה.
נכון.
נכון?
יש מיוניקרי וסוויסרי וכל מיני רים כאלה.
כן, כי זה נקרא רי-אינשורר.
נכון, והם מפלצות מאוד גדולות. יש כ-50 חברות כאלה בעולם, אבל הגדולות בעיקר הן 5 ששולטות כ-60-70% מהשוק. הסוגיה בשוק זה שאין מספיק ביטוח משנה כדי לחסות את כל ההתחייבויות של חברות ביטוח. למה יש להם התחייבויות על כל פוליסה שאני ואתה קונים? יש פוטנציאל לתביעה.
נכון.
אותו פוטנציאל לתביעה מוערך אקטוארית, ואז החברה צריכה לשמור אל מול אותם התחייבויות פוטנציאליות נכסים.
אבל למה עולם הביטוח? כאילו, עשית דברים במקומות הכי סקסיים בעולם, בין אם זה מתחת אם זה בקרקעית הים, או מקורות, או מה?
אני חושב שהרעיון לא התחיל מתחום הביטוח פר סי, הוא התחיל ממקום של איך משתמשים בטכנולוגיה, כדי להעביר סיכון של צד אחד, ולאפשר לצד שני להשקיע באותו נכס, מישהו שלא הייתה לו בהכרח גישה לאותה השקעה. הרציונל הוא לקחת טכנולוגיה שמייצרת אובייקטיביות בתרגום שלה, נקרא לה Google Translate לצורך העניין, כאשר מצד אחד האפשרות להשקעה מתרגמת מאותו מומחה בתחום, אל מול מישהו שלא מבין בתחום האחר בכלל. עכשיו, יש כמה חברות שעושות את זה בהמון תחומים. קח תיקי הלוואות, לוקחים את אותם תיקי הלוואות, מתמחרים אותם בעזרת בינה מלאכותית, ואז פותחים את זה לשוק אחר. אנחנו החלטנו להשתמש באותה בינה מלאכותית, כדי לתמחר סיכונים ביטוחיים, ולאפשר בעצם בצד השני לשוק ההון, להשקיע באותם סיכונים, שיש להם הרבה מאוד יתרונות ממשיים.
אז בעצם, וסטו זה רי-אינשורר?
וסטו היא פלטפורמה, בדרך להיות ממש מרקט פלייס, אבל זה הדור הראשון שלה. הדור הראשון שלה בעצם מחבר מצד אחד בין מבטחים, שצריכים כיסוי ביטוחי, ביטוח משנה, לבין משקיע שמעוניין להיחשף לחוסר הקורלציה שיש בהתחייבויות ביטוחיות. מה זה אומר חוסר קורלציה? שוק ההון, על כל תנודתיות שלה, שלו משקיע, משפיע על רוב ההשקעות שקיימות בשוק. הנדלן, הנכסים האחרים, הדולר וכולי, הביטקוין גם התחיל להיות פתאום קורלטיבי. אם נמצא הזדמנות השקעה שאין לה קורלציה לשוק ההון, אז בעצם היא מכסה אותך כמשקיע מפי תנודתיות מסוימות בשוק. אז סיכון ביטוחי, בגלל שפוטנציאל התביעות ברכב לא בהכרח קשור לנפילת שוק ההון, אז היא הזדמנות השקעה מאוד מאוד מעניינת, כי אז אני ואתה, אם השקענו באותו נכס, אנחנו מכוסים בגין אותה תנודתיות בשוק. אז היתרונות היחסיים זה מצד אחד לאפשר לשוק הביטוח להתכסות בכיסוי ביטוחי הרבה מעבר לביטוח המשנה שקיים בשוק, כי יש חוסר של ביטוח משנה. ומצד השני, לפתוח לשוק ההון הזדמנות השקעה באותם נכסים שאנחנו בונים.
אז בעצם ייצרתם מרקט פלייס, שמצד אחד חברות ביטוח שמחפשות כיסוי ביטוחי, ומצד שני משקיעים בשוק ההון.
נכון.
משקיעים מוסדיים, משקיעים פרטיים.
אז אנחנו כרגע פתוחים רק למשקיעים מוסדיים, עובדים בעיקר כרגע, אם לא ישראלים עד היום, בעיקר אמריקאים, אירופאים, אסיאטים. בצד הביטוחי, הלקוחות שלנו הם לקוחות אמריקאים, לקוחות אירופאים, ועכשיו קצת מתחילים להיפתח גם באזור קוריאה ויפן.
מה, וברנדים שאנחנו מכירים? חברות כן, ביטוח שאנחנו
כן, מכירים? תראה, בסופו של דבר אלה לא, אלה החברות שהן יותר ציבוריות מכריזות על הכיסוי הביטוחי שלהן, אבל לא תמיד מי נמצא שם, אבל נמצאות פה מהגדולות ביותר בכל העולם, עד MGA'ים וסטארט-אפים קטנים, אבל גם הם יכולים להיות ציבוריים בארצות הברית. כן, יש פה ברנדים מאוד חזקים. מאוד מאוד חזקים. הרעיון בסופו של דבר, שוק הביטוח היום מייצר כ-350 טריליון דולר של התחייבויות בשנה. זה הפרמיות שהוא מוכר ואליהם צמודות התחייבויות. רק כ-3% מזה מכוסה על ידי הביטוח המשנה. כלומר, הרבה מאוד התחייבויות נמצאות על הספרים של המבטחים, ומאפשרות לנו היום לפתוח את שוק ההון כאלטרנטיבה לזה. כך שהאטרקטיביות שלנו בתחום הביטוח היא כמעט גיוון. אנחנו פשוט צריכים להיות סלקטיביים לגבי איזה תיקים אנחנו מעבירים לשוק ההון, כאשר אנחנו נתמקד בתיקים שהם מאוד יציבים ומאוד חזויים. בצד של שוק ההון אנחנו בעצם יחידים שעושים את הדבר הזה. פתחנו אסט קלאס חדש להשקעה, שאין לו מתחרה היום.
אוקיי, אז קח אותי 6 שנים אחורה?
5.
5, אוקיי. התחלתם 3 שותפים.
התחלנו 4, אחד עזב אותנו בתחילת הדרך, פחות תאים לו מבחינת מצב משפחתי.
מישהו מהם בא מעולם הביטוח?
אף אחד מאיתנו לא הגיע מתחום הביטוח. אלון ליפשיץ, שהוא שותף, לא אלון ליפשיץ של הנקו.
למרות שהם גם משקיעים.
נכון, הנקו בעלי מניות, אז אנחנו לא נותנים להם להיפגש, אסור להם להיפגש,
יש חומה סינית.
יקום יתפוצץ. אז אלון ליפשיץ ואני משרתים במילואים יחד באותה יחידה.
איזו?
יחידה קרבית, מובחרת.
שקשורה לצלילה?
לא, אנחנו עדיין משרתים שם במילואים, אז נשאיר אותה ללא שם. אנחנו מכירים מהמילואים. אלון בעצם עם רקע מאוד עשיר בהנדסה פיננסית, מסתבר שיש כזה מקצוע, למד גם הנדסה, סליחה, מתמטיקה, סטטיסטיקה, כלכלה לתואר ראשון.
יש גם פיזיקאים שנכנסים לתחום הזה של הנדסה פיננסית.
נכון.
אני מכיר כמה.
אגב, בוול סטריט הייתה תקופה באמצע שנות ה-90, שהיה מאוד סקסי להביא פיזיקאים כקוונטים לכל קרנות ההשקעה הגדולות.
אוקיי.
אני חושב שפיזיקאים עובדים, אני יכול להגיד את זה גם כפיזיקאי וגם כמתמטיקאי, פיזיקאים יודעים לעשות מידול בעיניי הרבה יותר טוב, כי הם מפשטים את הבעיה מהר מאוד. זה מצחיק, פיזיקאים זוכים ברוב הפילד פרייסס, שזה פרס הנובל של המתמטיקאים. אז אלון מגיע מהרבה מאוד רקע של מתמטיקה, סטטיסטיקה, כלכלה, ואחר כך עשה גם תואר שני בהנדסה פיננסית, עבד במודיז, סוכנות הדירוג, לפני כן בבנק ישראל. אז אלון אחראי על כל ההנדסה הפיננסית של החברה. בן הוא ה-CTO שלנו, בן הוא פנומן, גר ביוקנעם, שזה פנומן בפני
עצמו. ושלא קוראים לו בן הורוביץ, ואז אי אפשר יהיה להביא משקיע בשם בן הורוביץ.
נכון, אז בן ואני מגירים מגוג'י, שם עבדנו ביחד, אני הייתי סמנכ"ל פיתוח עסקי, היה CTO.
זו חברה אחרת שעבדת בה ולא הזכרנו.
נכון, נכון.
שגם עושה דברים משוגעים.
גם עושה דברים משוגעים, תנורים משוגעים וסנסורים משוגעים. ובן בשירות הצבאי שלו היה בתוכנית תלפיות, מאוד מוכשר. אחר כך גם שם למד מתמטיקה וסטטיסטיקה, ובהמשך הקריירה שלו עבד קצת בתעשייה הביטחונית, קצת בתעשיית התקשורת, פיתח מערכות תקשורת ו... לא יודע מה, טילים למיניהם, אז היה גם פה וגם פה. בן הוא אלגוריתמיקאי מאוד מוכשר, בן מחזיק את, את כל החטיבה הטכנולוגית של החברה, הוא ה-CTO, וההבאה של שלושתנו לשולחן, אני עם היכולת של פיתוח עסקי, אבל כן עם רקע טכנולוגי, אלון עם רקע של הנדסה פיננסית, ובן עם רקע אלגוריתמי, עזר לנו להסתכל על כמה וכמה תחומים, כדי להבין איפה הטכנולוגיה שעליה חשבנו יכולה לבוא לידי ביטוי. ותחום הביטוח by far הרבה יותר אלטרנטיב, רלוונטי מכל תחום אחר שהסתכלנו עליו.
אז 5 שנים אחורה, 4 שותפים שנשארו והם 3, יוצאים לדרך מהמשקיע הראשון שככה האמין בחזון.
שמע, זה מצחיק, יש יהודי טוב שקוראים לו ג'ו חביב, ממיימי, היום כבר עשה עלייה לישראל, היה המשקיע הראשון. הוא הקים את מקינזי בחוף המערבי, בארצות הברית, והיה אחד מבעלי המניות בקרן גדולה שהשקיעה בכמה מבטחי משנה. וג'ו הוא חבר משפחה של אלון. דיברנו, סיפרנו לו על הרעיון, אמרת, הבנתי, אני מכיר ביטוח משנה, ושם $50,000. והביא חבר טוב, שגם הוא יהודי טוב, מניו יורק, שקוראים לו סטיבן גולדמן, והוא היה הקומישנר של הביטוח של כל ניו ג'רזי. זה מה שנקרא מפקח על הביטוח של כל ניו ג'רזי, הבין, אמר, גם אני בפנים. אז זה עזר לנו מאוד, כי מצד אחד היה לנו רגולטור לשעבר,
כן.
ומצד שני היה מישהו שמתפחה בביטוח משנה, שניהם הבינו את הרעיון מאוד מאוד מהר, היה $100,000.
אוקיי.
ככה התחלנו. טוב. ישבנו ב-WeWork, תראה, בהתחלה לא ישבנו ב-WeWork, ישבנו במרפסת שלי ברחוב מערל פה בתל אביב, אבל אחר כך עברנו ל-WeWork בתואה, היינו מהראשונים שנכנסו שם לבניין, והתחלנו לגייס. בהתחלה היה מפתח ראשון.
עם $100,000 אפשר לשלם למישהו?
עם $100,000 אפשר לשלם קצת, כן. ובאופציות, ולאט לאט הצטרפו עוד משקיעים.
כן.
הפריסיד נקרא לזה.
שזה היה משקיעים פרטיים בהתחלה.
זה היה משקיעים פרטיים, חלקם מאוד ידועים בשוק ההון הישראלי והגלובלי. מפת צינת עם, לא נזכיר את שמם, אבל הם עשו כמה דברים מאוד מאוד טובים ומוצלחים בחיים שלהם. משם החברה, גם עם היכולת שלה לייצר הבנה בשוק הרחב של מה אנחנו עושים, האם האלגוריתמיקה, התחלנו לדבר הרבה מאוד עם יועצים חיצוניים, גם אקאונטינג, חברות רואי חשבון, גם סוכניות דירוג, וגם יועצים בתחום הביטוח הגלובלי, כדי שיבואו וילמדו מה אנחנו עושים. התחברנו גם עם אנשים משוק הביטוח הישראלי, שיעזרו לנו להבין מה אנחנו עושים לא נכון. ובעצם במשך שנתיים, בצד אחד מגייסים כסף, בצד שני מפתחים את הטכנולוגיה, ובצד שלישי כל הזמן מדברים עם השוק. התברר מאוד מהר שהתחום הכי גדול אליו אנחנו יכולים לפנות הוא תחום החיים. כך ביטוחים של התארכות תוחלת חיים, ביטוחי תמותה.
למה דווקא שם?
הזנב של אותם סיכונים הוא מאוד ארוך. אם אני ואתה היום קונים קופת גמל, הסיכון של קופת הגמל היא שאנחנו נחיה יותר מדי.
כן.
ככל שנחיה יותר, היא צריכה לשלם לנו יותר.
כן.
נכון, מבחינתם הם צריכים הגנה על התארכות תוחלת חיים. והזנב של אותו סיכון יכול להיות 40, 50, 60 שנה. אז זה תחום שאליו פיתחנו את הטכנולוגיה, למרות שבסופו של דבר לא נכנסנו ישר לתחום החיים, נכנסנו לתחום, מה שנקרא בישראל, האלמנטרי. ביטוחי רכב, ביטוחי מנהלים, נזקים של בניינים וכו'. הצד של שוק ההון היה הרבה יותר קשה לחנך. מה זה האסט קלאס הזה? היו פעם ביטוחי אסונות טבע שהגיעו לשוק ההון, לא רוצים לגעת בזה. אז פה התחיל תהליך גם של חינוך. לאט לאט וזה היה לקראת אוקטובר 2020, בעצם שנתיים וקצת אחרי שהקמנו את החברה, הגיעה עסקה ראשונה. הגיע מבטח קטן מארצות הברית שבוחר ביטוחי מסעיות, והם הגיעו עם עסקה שהברוקר שלהם, יש ברוקרים מאוד גדולים בתחום ביטוח המשנה, שלא מצליחים למכור, שמוכרים ביטוחי משנה. יש פה את איון, שיש
לשחקני
כדורגל על החוצה.
נכון, ספונסרים של דוזקור מכבר.
נכון, מואש מקלנן, חברות ענק, שהם הברוקרים של ביטוח משנה. הגיעה לנו החברה, תשמעו, יש פה כיסוי ביטוחי שלא הצלחנו, לא הצלחנו למכור אותו שנתיים וחצי, או שנה וחצי. קיבלנו את הנתונים על החברה, הכנסנו את זה נקרא לזה מתחנת הבשר של האלגוריתמיקה שלנו, בינה מלאכותית, אז זה היה בגדר Buzzword, לא היה צ'אט GPT שכולם כן. מכירים. והתוצאות, הבנו שהתיק הזה מתנהל ממש ממש טוב, הבאנו בנק, שהיה מספיק משוגע כדי לאמר עלינו, בנק נתן את הבטוחה, בא מבטח, עסקה בגודל של ההון בסיכון שם היה 40 מיליון דולר.
אוקיי.
זה לא עסקה גדולה בתחום ביטוח המשנה.
אוקיי, הכל יחסי.
וזה גם ייצר את הרווחים הראשונים שלנו, כמה אחוזים מאותם 40 מיליון דולר, וזה שהגיע את תעשיית הביטוח. זאת אומרת, תעשיית הביטוח בארצות הברית באותו רגע הבינה שקרה משהו.
איך גרמתם לתעשייה לשמוע?
הברוקר, שהוא, זה נקרא, זה חברת ענק שנקראת גיא קרפנטר, GC, פשוט נפלו מהכיסא שהם ראו מה שאנחנו עשינו בשבועיים, שהם לא הצליחו לעשות שנה וחצי. ומאותו רגע התחלנו לקבל אינסוף פניות לעסקאות. מצד שני, רצנו לשוק ההון כדי להתחיל לחנך את הבנקים על מה אנחנו עושים. זה יצר פלייוויל מאוד מאוד חזק. מצד אחד, עם העסקה הראשונה והשנייה והשלישית, התחלנו לדבר עם קרנות כמו אנקו. אנקו הבילו את ה-A ראונד שלנו. קרן מדהימה. ארבעה שותפים היום. אם אתה מכיר, פשע רומנובסקי, ליאור פרוסור, תומר ג'ייקוב ואלון אלון, אלון ליפשיץ, שהוא
השני.
הפאונדר, אלון ליפשיץ הראשון הוא יאמר. ובעצם זה נתן לנו בוסט מטורף. אחד, התחלנו לפנות הרבה יותר חזק לשוק ההון. התחילו לעבוד איתנו בנקים מאוד 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 גדולים, שנתנו את הפסיליטיז שדרכם אנחנו מוכרים את הסיכון הביטוחי, ומצד שני, התחלנו לעבוד בטירוף עם מבטחים בארצות הברית. לצערי, לא הצלחנו לעבוד עם המבטחים בישראל.
ניסיתם?
ניסינו.
ומה, הבנתם שזה שוק קטן מדי?
קודם כל, שוק הביטוח הישראלי הוא לא קטן. יש פה מוסדים מאוד מאוד גדולים.
כן. תראה, מפה לשם אנחנו סוג של מדינה בינונית באירופה. לצורך העניין.
מבחינה ביטוחית אנחנו גם יחסית מתקדמים, גם עם הביטוחים הדיגיטליים. תעשיית ביטוח הסייבר פה מאוד מתקדמת, עם חלקם אנחנו עובדים אגב, אבל בארצות הברית. ובסופו של דבר הגענו למקום שהמפקח על הביטוח מכיר את מה אנחנו עושים, אבל החברות מעדיפות את התעשייה המסורתית של מבטחי משנה, למרות שהמחירים שלהם מאוד מאוד גבוהים. תראה, החברה מאוד התפתחה.
אתם נהייתם חד קרן, אנחנו, לא מזמן, יחסית.
אתה יודע, זה מצחיק, כל פעם ששאלו אותי מה קורה עם החברה, שאלו אותי אחד, כמה השקיעו בכם, וכמה עובדים יש. כן. ואני אמרתי להם, שאלו אותי כמה אנחנו מרוויחים.
כמה אתם מרוויחים?
אז אנחנו רווחיים.
אוקיי.
אבל זה מצחיק, כי יש איזושהי פרספציה שצריך למדוד חברה בכמות האנשים, נכון. כמות הכסף שהיא גייסה, והוולואציה שלה, אנחנו התרכזנו כל הזמן לבנות את הביזנס למקום שהוא יהפוך להיות פרופיטבל. ו-2021 כבר עברנו לרווחיות. זאת אומרת, האבידה שלנו היו דו ספרתי בדולרים.
במיליוני דולרים.
במיליוני דולרים. כן, אתה יודע, רק פה, אנחנו רק שנינו פה, אז אני יכול לדבר על זה באופן פתוח, כן?
כן.
אבל כן, אז 21 סיימנו עם אבידה חיובי של דו ספרתי מיליוני דולרים, ואת 22 אנחנו ממש סוגרים עכשיו עם הצלחה הרבה הרבה יותר גדולה.
בכמה הרבה יותר גדולה? נוסף עוד אפס או שעוד לא?
לא, בהכנסות נוסף אפס, האבידה הפך להיות דו ספרתי מאוד מאוד גבוה. כמות העובדים גדלה, אנחנו 200 עובדים, פה בישראל כ-120, משרד בניו יורק 30, לונדון 20, ואז משרדים יותר קטנים בהונג קונג, בדובאי, בסיאול ובטוקיו. יש משרד קטן גם בברמודה, ברמודה אגב,
בגלל זה באת עם מכנסי ברמודה.
אני עדיין לא הייתי שם.
בתור צוללן לא היית שם?
לא רק בתור צוללן, גם בתור מנכ״ל של פלטפורמה לביטוח משנה. אבל ברמודה היא הב רגולטורי שמטפל ברוב ביטוחי המשנה בעולם. אז העובדים בישראל כ-120 מחולקים בעיקר לארבע קבוצות. יש את ההנדסה הפיננסית שמוביל אלון, יש את החטיבה הטכנולוגית שיש לה שתי קבוצות, Data Science, שזה אלגוריתמיקאים, המתמטיקאים, שצריך בעיקר לא להפריע להם, מתעסקים עם הבינה המלאכותית, ויש את ה-Software Engineers שמתעסקים עם בניית ה-Marketplace. הקבוצה הרביעית זה קצת יותר אדמיניסטרציה, פיננסים וכולי. בטריטוריות יש את האנשי מחירות ופיתוח עסקי לשוק ההון, ואנשי המחירות והפיתוח העסקי לתחום הביטוח. אני חושב מה שמעניין היום זה איפה החברה נמצאת גם מבחינת בעלי המניות. היום בעלי המניות שלנו, מעבר לאנקו, שהיו פחות או יותר הראשונים הגדולים שאימרו עלינו מתעשיית ביטוח המשנה, יש את גולמן זאקס, סנטנדר, MSNAD, שזה מיצוי סומיטומו גרופ ביפן, וגם את הרויאל גרופ מאבו דאבי. יש לה כמה קרנות מתחתיה, חלקם יותר מוכרות, חלקם פחות. אז היום השוק ההון מתחיל להכיר אותנו בצורה יותר אסרטיבית, נקרא לה, ושוק הביטוח כבר מקבל אותנו כפלטפורמה לביטוח משנה לכל דבר.
אוקיי, אז יש לכם אבידה של עשרות מיליוני דולרים בועחה, אולי 100 מיליון דולר בקרוב.
כן.
איפה אתה רואה את החברה? כלומר, לאן אתה לוקח אותה?
אני חושב שהיום קורים אצלנו בעיקר ארבעה דברים שיובילו אותנו שנתיים קדימה. אחד, המרקטפלייס הופך להיות בפעם הראשונה מרקטפלייס, בו משקיע מוסדי או משקיע קשיר יוכלו לעלות על הפלטפורמה ולקנות אגח שתחתיו יושבים סיכונים ביטוחיים. עד היום זה היה רק פסיליטיז מאוד גדולים של בנקים. אז המרקטפלייס הוא פוקוס מאוד גדול, ושם אנחנו גם מגייסים הרבה מאוד את הדאטה סיינס ואת המתכנתים. הכיוון השני שאנחנו עובדים עליו זה כניסה לתחום החיים. כל מה שהתחלנו איתו, התארכות תוחלת חיים, תמותת יתר, כיסויים ביטוחיים בתחום הזה. הכיוון השלישי הוא הנדסה פיננסית. אחד מההצלחות של הטכנולוגיה זה לחנך גופים של צד שלישי בלתי תלויים במה אנחנו עושים, ולאפשר להם לעבוד איתנו. אז בפעם הראשונה סוכנות דירוג מסוגלת לדרג את המכשירים הפיננסיים שאנחנו בונים. אז הצוות של אלון מוביל היום פעילות של בניית אגחים מדורגים, פלוס אינדקסים. עם גופים מאוד גדולים בעולם, אנחנו יוצאים עם ETF'ים וכולי, שיתחילו לעבוד.
ETF זה קרן סל?
זה כמו תעודת סל, שבעצם משקיעים קשירים יוכלו לקנות, ובעצם זה יאפשר לנו לעשות שיפטינג בביזנס מודל שלנו, יותר מטרנזקציות ליותר, נקרא לזה פיז שקשורים לסחר על הפלטפורמה. הכיוון האחרון, אני קורא לו באנגלית institutionalizing the company. בעצם להמסדה של החברה שגדלה מאוד מאוד מהר, ונמצאת במקום שהיא חייבת לעזוב קצת את הדינמיקה של סטארט-אפ, ולהפוך לקצת יותר חברה בגירה. טובת זה, יש הרבה מאוד שיתופי פעולה, גם עם מקינזי העולמית, שעוזרת לנו בתחום, דרך שותפות מאוד ייחודית, וגופים ישראלים שעובדים איתנו בתחום. החברה עדיין פרטית, אבל היא פועלת כדי להכין את עצמה לשוק הרבה הרבה יותר, נקרא לזה, מתוחכם. היות ורוב הלקוחות שלנו הם לקוחות מוסדיים מאוד מאוד גדולים.
באיזה שלב גם משקיע שהוא לא קשיר, כלומר, משקיע קשיר זה מי שיש לו בערך זה 8 מיליון שקלים, או
בישראל,
מיליון,
נכון.
או מיליון דולר בארצות הברית נכון. נזיל, נכון?
נכון.
מתי גם, לא יודע מה, average Joe יוכל לדבר עם הברוקר או להיכנס לפלטפורמת ההשקעות שלו ולקנות מוצרים שלכם?
אז זה לדעתי ייקח עוד זמן. אני חושב שהמודל העסקי שלנו כרגע בונה על שותפויות בהפצה עם בנקים גדולים ולהיכנס למה שנקרא private wealth management שלהם. כדי להגיע למוצרים שהם יותר זמינים לצרכן הסופי, אני חושב שבסופו של דבר הם יחשפו על זה דרך הבנקים, אבל לרמה מסוימת, ברמה הרבה יותר מתקדמת, אני חושב שזה ייקח לפחות עוד 2-3.
אוקיי. אתם מרגישים את המשבר המקרו-כלכלי בעולם, בישראל? איפה זה פוגש אתכם? או שאתם, בגלל שאתם בעולם הביטוח, אז חיים טובים.
זו שאלה מאוד טובה. תראה, יש את עולם הביטוח ויש את עולם הביטוח המשנה.
כן.
מצד שני יש את שוק ההון. שניהם לקוחות שלנו. אנחנו חיים בסביבת ריבית מאוד מאוד גבוהה, מה שמייצר יחסית בעיה לחברות שמוכרות מכשירים פיננסיים שחשופים לאשראי. המכשירים הפיננסיים שלנו לא קשורים לאשראי. כמו שדיברנו מקודם, הם לא קורלטיביים. בגלל זה סביבת הריבית לא משפיעה עלינו, כי אנחנו מייצרים ספרד או עוד ריבית מעל אותה ריבית בשוק שמשתנה, כך שאנחנו נשארים אטרקטיביים בצד של שוק ההון. בצד של הביטוח, אני חושב שמה שקורה היום זה שחברות ביטוח מחפשות התייעלות. המחירות שלהם לא בהכרח נפגעות, בטח לא בתחומים כמו סייבר, בטח לא בתחומים כמו ביטוחי חיים, ולכן מה שאנחנו כן רואים זה תזוזה של השוק אלינו, מתוך מבטחי המשנה. אנחנו רואים יותר תנועה של מבטחים אלינו, מתוך השוק שאליו הם פנו היום מבטחי המשנה. אז המשבר, תפו תפו תפו, פוסח עלינו בינתיים. אני חושב שאת התנודתיות הפוליטית אנחנו לא חווים בדיאלוג שלנו עם השוק. אנחנו עדיין מגייסים.
עובדים או כסף? או גם וגם.
תראה, אנחנו ב-23, אני אענה על העובדים, ב-23 אנחנו חווים גדילה משמעותית נוספת, ובעצם צומחים לכיוון ה-250 איש עד סוף השנה, מגייסים גם פונקציות פיננסיות, גם פונקציות של הנדסה פיננסית, תכנות ודאטה סיינס, אז בתחום הזה אנחנו כן, אנחנו מגייסים. בתחום גיוס הכספים, 23 צריכה להיות מבחינתנו שנה בו אנחנו נכנסים לכמה רכישות. רכישות לא בעיקר של קונסולידציה, כי אין לנו תחרות בשוק, אלא לקנות חברות שמאפשרות לנו להתחזק בתחומים שבהם אנחנו פועלים, ולטובת זה אנחנו כנראה נצא לסיבוב נוסף.
מה עם הנפקה? או שאתה חושב על זה שיבוא איזה מיוניק רי ויחליט שהוא רוצה...
תראה, אני לא חושב שמבטחי המשנה... אני לא חושב שאנחנו נרצה למכור למבטח משנה, שזה, כי זה קצת נוגד את התזה שלנו של לפתוח את האטרקטיביות של השוק הזה לשוק ההון. אני גם לא מאמין שבסופו של דבר נמכור לאחד הברוקרים. אני כן חושב שהחברה צריכה לשקול בעתיד עם פניה להיות ציבורית או פרטית, ואני חושב שההנפקה צריכה להיות מהלך שהשורש שלו יהיה הצורך של החברה להיחשף כמוסדי אמריקאי, ולא בהכרח כדי לייצר לנו אקזיט. אקזיט אפשר לעשות גם פרטי, ואפשר למכור מניות בכל מצב. אבל היציאה הציבורית אצלנו צריכה להיות או צעד רגולטורי, או צעד של חשיפה כדי לקבל יותר קומפורט בשוק המוסדי האמריקאי. תשובה פוליטית.
כן, אתה מוצא זמן לצלול עוד? או ש...
תשמע, לא צללתי שנה וחצי.
וואי.
לא צללתי שנה וחצי.
מגרד לך?
מגרד לגמרי.
אוקיי.
צריך לשלוח את הציוד לטיפול.
וככה לבוא עם שורטס, קפקפים ושרשרות כאלה עם שן? אתה מגיע למשרד ככה?
אני מגיע למשרד, תקשיב, אני אספר לך, לפני שנה בקיץ 22, נסעתי לניו יורק, והלכתי לישיבת קיק-אוף עם אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים שמתעסק בשוק הון שם, לא בגלל הנפקה, אלא בגלל המכשירים, אנחנו בונים כן. עוד איזשהו מכשיר פיננסי שהיינו עושים, וישבתי, נכנסתי לחדר שלהם בניו יורק, ישבו 7-8 עורכי דין, כנראה עלו, הישיבה הזאת עלתה $8,000 רק מבחינת הפי שלהם, כל אחד מהם היה מחויית בחליפה שאני בטוח שהם קנו אותה בחמש או שש ספרות, ואני יושב מולם עם שורץ, קפקפים וטי-שרט.
גם בניו יורק אתה מגיע
זה,
ככה?
זה היה בקיץ, זה היה חום אימים. והתחלתי את הישיבה ואמרתי להם, ההבדל בין מה שקורה בצד שלי של השולחן, לבין מה שקורה בצד שלכם, שזה שלי נוח. אבל אגב, פאשה, רומנובסקי מאנקו, כל פעם שאני מתלבש כמו שצריך, מצלם אותי ושולח לכולם כדי שיראו שגם זה קורה.
גדול.
אבל זה חס וחלילה לא מזלזול במי שאני פוגש איתו, זה פשוט בגלל שנוח, אבל במקום שצריך אני מתלבש ואני גם יודע ללבוש חליפות.
יש חליפה בבית?
יש אחת או שתיים.
אוקיי. יני ברטלה, המנכ"ל מייסדי וסטו, תודה רבה. ועד כאן 30, כן, ממש, ועד כאן 30 נקודות פחות. אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים. אגב, שיתוף הפעולה שלנו עם כלכליסט, גם הפרק הזה הופיע ככתבה באתר, אז אתם מוזמנים לחפש גם את הכתבה הזו. וזהו, אנחנו נהיה כאן עם עוד פרק, גם בשבוע הבא. עד כאן, ביי ביי.